עכשיו ב-103 FM. ינון מגל ובן כספית. One, two.
כן, בוקר טוב, בוקר טוב. מה נשמע?
ככה.
כן. מה? הלוויה?
אני הודעתי למקורביי ולאורחיי בעין שאני לא אותו בן אדם היום, אז בואו ננסה לזרום. אני בעל מול התמונות. שמע, המדינה הזאת כל פעם מפתיעה אותי, לא שאני מופתע לראות כל כך הרבה אנשים בוכים על האנשים שהם לא הכירו. אין עוד מקום כזה. באמת, כשאתה חושב על בסוף למה, כאילו, באמת, כל כך הרבה ישראלים לא יכולים לחיות במקום אחר, ויש פה הרי משהו, יש פה איזה, אתה יודע, יום כיפור, האווירה, יום שישי אחרי הצהריים, שבת, בים, כאילו. אבל בסוף זה הערבות ההדדית, זה כאילו איזה ישראלי בטימבקטו שתקוע על איזה פיסטין, וגם אז מטוס יוצא וכולם, יש פה משהו... זו משפחה, היא מופרעת, אני יודע שהיא מופרעת, היא מטורללת, היא
קשה. וזה לא קורה במקומות אחרים?
לא בעוצמו, תשמע, חייתי 4 שנים באמריקה. זה, ברור, זה בני אדם, זה בני אדם, אבל לא, השותפות גורל הזו, העובדה, זה בגלל הנסיבות, קודם כל 2000 שנה רדפו אחרינו, ולא היה מי שיציל אותנו. לא היה, אני מתעלם לרגע מהקדוש ברוך הוא, אוקיי? כי הוא לא לגמרי הציל אותנו. לא היה, לא צבא ולא משטרה, ולא היה... ועכשיו כשאתה מקים את המדינה, אז יש את התחושה הזאת שכולנו, באמת, כולם משפחה, אפילו אתה, כן? משפחה שלי. עצוב.
כן, 7-6.
רגע, מה כתבו לי פה? חולקת, תראה, אני תמיד מקבל, חולקת את המקום התשיעי עם אופר חדד ועמל ידועק, שמשדרים ב-4. יפה?
בסדר. חתונמי עשה נמוך אתמול, מה קרה? 14 משהו.
לא, ממש לא מעניין. אני הייתי במקום אחר אתמול. איבדתי שליטה על אירוע כדור הפועל תל אביב במשפחה שלי.
מה זאת אומרת?
יצאתי מבאס אותי לדבר על זה בבוקר כזה, אבל אם שאלת, יצאתי לתהליך...
לא שאלתי, אתה התחלת.
אמרת מה זאת אומרת, אבל אני מוכן ותר.
לא, תמשיך. שוטה, מתקשר.
איתי כבר מזמן לחוד איתי בפועל הזה, ואתה יודע, לא צריך, אבל השתי הקטנות לא היו בעסק.
אוקיי.
והייתי מנסה את התירור, ובטלוויזיה לא עבד. אז התחלתי לקחת אותן. היינו במשחק כדורגל אחד, בשני היינו בדרבי בירושלים, שהפסדנו בכדורסל. מפה לשם, זה תוך שבועיים שלושה, פתאום אביגיל אומרת, אבא, מתי המשחק הבא? ואלונה אומרת, אבא, יש רבע גמר ביום שלישי, שבכלל לא ידעתי. אז הנה, אתמול היינו גם ברבע גמר. וזה הייתה די טראומה, כי האולטרס של הפועל, שתמיד אפשר לסמוך עליהם, שיקלקלו כל אירוע, יצרו שם איזה מופע פירוטכניקה מטורף, עם איזה 300 אבוקות ו-9,000 זיקוקים. עד כי שנאלצתי לשכב על אביגיל כדי להגן עליה. אבל ניצחנו, חזרנו מבסוטים לעלה הביתה. וביום ראשון אני בדרבי בכדורסל. קיצור, הסתבכתי ואיבדתי שליטה על האירוע.
יפה, ברוך השם, זה נחת. אתה יודע שאני כל יום, אני כל יום מתפלל שתהיה לי נחת, שתהיה לי נחת יהודית מהילדים. אני רוצה נחת יהודית, אתה מבין? כאילו, זה הבקשה. אתה רואה, למרות שגם אני חייב להגיד לך, זה שהילדים שלי כאלה אוהדים שרופים של ביתר, זה גם לא עושה לי נחת, אני אוהב את זה. אני אוהב את זה.
אמרתי פעם באיזה רעיון שאני לא מרחם, אתה יודע את זה, אבל אני מתבאס בשביל אנשים שלא חוו שתי חוויות. אחת זה לאהוב חיה, זאת אומרת שיהיה לך כלב, חתול, והקשר הזה המיוחד כל כך.
לי יש אותך.
בדיוק, אני חיית. אני כלב התקיפה המחמד שלך.
כן.
והשני זה להיות... שר אומר היפה והחיה רק מי היפה ושתיים זה להיות אוהד של קבוצה כזו או אחרת להיות שייך לשבט זה הכי שבטי בעולם אין יותר שבטי בזה וזה מתחבר גם למה שאנחנו חווים הבוקר להבדיל מיליארדי הבדלות כי בסוף זה גם מאוד שבטי העניין הזה של עם ישראל פה של העובדה באמת שמה אני רואה את הרעיונות בטלוויזיה מהבוקר אני רואה אנשים עומדים מתראיינים ובוכים, עכשיו הם לא הכירו את המשפחה, הם לא, זה הילדים האלה והאימא שלהם והתמונות האלה של החטיפה. ואתה יודע, גם כל החודשים והשנה ורבע הזו, הרי רובנו ידענו שהם לא בחיים. ועדיין התקווה הזאת שנקרא לנו באיזושהי, הציפייה לנס וההתייצבות הזו, אבל תשמע, זה הלוויה הזו, ואתה יודע, כל חייל בודד שנקבר פה ומישהו איזה כותב באיזה פייסבוק נידח שתוך שנייה 30 אלף איש מגיעים ללוויה. אין מקום כזה, אני אומר לך באחריות, אין מקום כזה. אתה רואה את זה גם בחוץ, אתה רואה שבכל חור אתה יודע בדיוק איפה הישראלים, זה אני אומר לגנותנו, ובדיוק איפה הם יהיו, ותשמע, זה חלק מהסוד, יונתן גפן, את החצי הראשון של המשפט שלו לא אהבתי, אני שונא את המדינה, אבל אוהב את הפלוגה. בסוף אנחנו בפלוגה, זו הפלוגה שלנו.
תראה, האירוע החריג שאתה אומר, ולטענתך הוא לא קורה במקומות אחרים בעולם, הוא לא, אי אפשר לפתור אותו בעניין של הפלוגה. יש פה משהו יותר גדול. יש פה משהו יותר גדול. זה, אתה יודע, זה עם ישראל. הוא לא עם ככל העמים. יש פה אירוע אחר. צריך להכיר בזה, בן. לא תהיה ברירה. לא תהיה ברירה. או שאתה מכיר בדבר הזה, או שאתה מתבצר ב, אתה יודע, ונכנס ללופ. נכנס ללופ. וזו, אנחנו דנים בנושא הזה, עושים ניתוחים פסיכולוגיסטים, פסיכותרפיסטים, פסיכיאטרים, לאנשי קפלן וכל הדבר הזה בפטריוטים, ואנחנו מנסים להבין מה האירוע של אנשים שמתבצרים בתרללת. צריך שחרר, צריך לתת להבין, אנחנו באירוע אחר, עם ישראל עובר אירועים אחרים, יש פה משהו שהוא מעל הטבע. בכל מה שקשור לעם ישראל, יש פה אירוע שהוא מעל הטבע. בגלות, בחזרה מהגלות, במלחמות שיש לנו, בשנאה שיש אלינו, באנטישמיות, בהתקפות האלה, התחושה התנכית הזאת. יש פה דברים גדולים, צריך להכיר את זה. אני, תדבר עם העוזרת שלי, תקבע לי בבקשה פגישות, אני אעשה איתך חברותה וסמינר שאני אנסה להחדיר בך קצת יהדות ובעזרת השם לקרב אותך, לחזק אותך, להחזיר אותך לאבא, לאבא, לאמא, לאבא.
עצוב לי שאתה אחרי שכל מה שאמרתי אתה עוד חושב שאתה צריך לחזק אותי. אח שלי, אני חזק כמו פלדה לדעתי הרבה יותר ממך, אבל בואו לא ניכנס את החיות האלה.
אתה גם הרבה יותר יהודי ממני אגב.
בוודאות. אבל עוד פעם, זה לתפיסתי. כל אחד יש לו יכול למדוד את המדד שלו. בסוף, 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 יהודי הוא מי שנולד להם יהודיה. נקודה סוף. יש יהודי חילוני, יש אפילו יהודי אתאיסט. יש יהודי מסורתי, יש יהודי דתי, יש יהודי חרדי, יש יהודי חרדלי. יש הרבה יהודים. אני, לתפיסתי, זה מהזווית ראייה שלי. אבל לעזוב רגע את היהודי.
טוב, אל תיקח אותי כבד, בן.
לא, בסדר, בסדר, אל תדאג, זה לא הולך למקום רע. לגבי לחזק, לצערי לא הקשבת לנאום שלי, הסברתי.
הבנתי,
כמה אנחנו המיוחד.
לא, אמרת על הפלוגה, דיברת על הפלוגה. דיברת על הפלוגה, הסיפור הוא לא הפלוגה.
ולפני זה דיברתי על המשפחה.
כן, זה נכון.
הסיפור הוא גם הפלוגה, וגם המשפחה, והסברתי גם, או שהסברתי או שכתבתי את זה, כי אני תוך כדי, אגב, התוכנית כותב טור לעלות תכף לזה.
באמת?
כן, על
אז בוא אתה תכתוב טור ואני אגמור את הפיתום הקטורת, כי לא הספקתי זה. אני לא יודע מה ההלכה, אם הפסקתי באמצע, אם אני צריך לחזור עכשיו באותו מקום בסוף, או שאני צריך להתחיל מההתחלה.
יש לך את אדמור התוכנית, אני לא אוסר, אבל רגע, רק שנייה, חצי שנייה, אני דיברתי גם, הרי כל הדבר הזה נוצר בגלל שאנחנו עם מיוחד, שהמיוחדות שלנו היא בין היתר זה שהיינו 2,000 שנה בגלות ולא עזרו לנו, ולא הושיעו אותנו, ושחטו בנו והרגו אותנו ורצחו, ומאיזה אין צרה ואינקוויזיציה שלא למדנו על בשרנו, ועכשיו כשאנחנו כאן, אנחנו מלוכדים כמו איזה אטום שכל האלקטרונים שלו אי אפשר להפריד ביניהם עד שהגיעו הפטריוטים, סליחה, אני כן, ורק חצי משפט, אתם בוחנים את אנשי קפלן, רוב המדינה זה אנשי קפלן. בתקופת קפלן, כשהצרה שלנו הייתה הפיכה המשטרית, לפני 7 באוקטובר, מיליונים של אנשים השתתפו במחאה הזו. הייתי שם, מיליונים, המשטרה פרסמה את המספרים, במשך שנה שלמה, כל שבת, והרבה פעמים באמצע השבוע, מאות אלפים, אז זה לא...
אתה ממית, לדעתי היו לא... עשרות מיליונים.
אנחנו לא, במצטבר היו מאות מיליונים, מאות מ... כל
בדיוק,
הבנות.
בדיוק.
השתתפות עם מיליונים, גם בסקרים, בקיצור, תודה על הטיפול.
תודה.
ותודה, רק תגיד למי לשלוח חשבונית, או בעצם לא, אנחנו צריכים לשלם. אוקיי. הבנתי. ברור. בסוף אתה רוצה, כן. אתה רוצה להרוויח מזה.
בדיוק.
תשמע, המחוות של ביתר ירושלים. את בני יהודה שיחקו אתמול שלשום עם התמונות של הביבסים, הפועל חיפה, כולם, בכל מקום שאתה הולך, זה מתחיל בטקס. קיצור, אני
מוצף. תראה, אני רציתי להמשיך הלאה, אבל בכל זאת גררת אותי עכשיו, אז אני אגיד רק עוד דבר אחד, שחבר שלי אמר לי, אמרתי את זה גם אתמול בפטריוטים, ואני אגיד את זה גם עכשיו. אמר לי חבר דבר חכם, הוא אמר, תגיד, אני לא מבין מה כולם מזדעזעים מהסיפור של הביבסים. מה האירוע? מה, אתם לא ראיתם מה היה פה בשבעה באוקטובר? אתה רוצה להגיד לי ששכחתם מה קרה פה? שאתם עכשיו פתאום מזדעזעים? זה שאתם עכשיו מזדעזעים, זה אומר שאתם שכחתם עם מי אנחנו מתמודדים, ומה האנשים עשו לנו בשבעה באוקטובר. אמרתי לו, וואלה, אתה צודק. אמרתי לו, וואלה, תודה רבה שאתה אומר לי את הדברים האלה. אתה ממש צודק. הוא אמר לי, אתם התקררתם. אם אתם מזדעזעים מהביבסים, זה אומר שאתם התקררתם. זה אומר שאתם שכחתם מה קרה פה בשבעה באוקטובר. אמרתי לו, אתה יודע מה? לא רק שאתה צודק, אנחנו היינו צריכים להיות מזועזעים מתרפת. מ-29. לפני שהיה כיבוש, לפני שהייתה מדינה, לפני שהיה רפורמה משפטית, לפני שהיה אני לא יודע מה. בתרפת, מה שהם עשו, את אותו דבר מה שהם עשו לביבסים. ואתה יודע מה? אני אגיד לך בסוד, אפילו יותר גרוע. יותר גרוע מה שהם עשו בתרפת. יותר גרוע מה שהם עשו שם לנשים, לנערות. עזוב, אני לא אכנס איתך לפרטים. מה שהם עינו שם האנשים על פרימוסים. על פרימוסים.
אני מצליח, למרות שאני משקיע מאמץ, אין לי מושג מה אתה רוצה. מה הקטע?
לעורר את האנשים, צריך לעורר.
מה לעורר? זה אומר ששכחנו, זה ששני ילדים ג'ינג'ים, תינוק בן 9 חודשים, נכנסו ללב של האנשים, והפכו לסוג של סמל, זה אומר שמישהו שכח משהו. זו הרי חלק מהבעיות, שאתה מנסה לגזור את זה, את המחלוקת שיש עכשיו, בין 70-80% מהציבור, ל-20% הקנאים, זה מי רוצה שהחמאס יישאר בשלטון? לא. אף אחד, גם מה-70-80% מהציבור שחושב צריך להחזיר את כולם בפעימה אחת, ואחר כך כולם חושבים, כולם, שצריך לשבור לחמאס את העצמות עד דק, לא יום, לא חודש ולא שנתיים, אלא כמו שאנחנו עושים ביהודה ושומרון 30-40 שנה, מיד אחרי שמחזירים אותם. אני לא צריך שתזכיר לי תרפת. המדינה הזאת קמה בגלל תרפת, זאת אומרת, בגלל כל מה שעבר עלינו עד שהתעשתנו, קמנו, הורדנו את בגדי התפילה, לקחנו ביד אחת רובה, בשנייה מחרשה, וקמנו מדינה. לא צריך להזכיר לנו כלום. אין פה אוהבי ערבים או אויבים.
לא, זה לא מדויק, זה לא מדויק. אוקיי, אנשים התקררו, וזה שאתם עכשיו, וזה שאתם עכשיו באג'נדה של לעשות את שלב ב' ולהיכנע לחמאס לדרישות שלו ולהפסיק את המלחמה ולצאת מפילדלפי ולצאת מהחיץ ולעצור את כל האירוע הזה, זה אומר שאתם התקררתם, זה אומר שאתם לא מבינים את האירוע גם אחרי השבעה באוקטובר. ואני אגיד לך בסוד, אורית סטרוק צדקה, הניצחון יותר חשוב, צריך לנצח את המלחמה וצריך להשמיד את חמאס, ניצחון מוחלט. נתניהו צודק ב-100%, ונתניהו צודק ב-100% לאורך כל המלחמה. כשאתם רציתם להפסיק, כשגלן רצה להפסיק, כשהרמטכ"ל רצה להפסיק, כשגנץ רצה להפסיק, שמי רצו שם, שאייזנקוט רצה להפסיק, שבקפלן רצו להפסיק, שכולכם רציתם להפסיק את המלחמה, והוא אמר לא, היום לפיד עומד בוושינגטון ומכריז את הניצחונות, חיסלנו פה, עשינו שם, אלה בגיהנום, אלה שם, כשהוא מהיום הראשון, מאחרי כמה חודשים רצה להפסיק את המלחמה, ורק בזכות נתניהו לא הפסקנו את המלחמה, וצריך להמשיך עד הניצחון מוחלט. וגם עכשיו שאתם אומרים לעשות את שלב ב' ולקבל את תנאי הקנייה של חמאס, זה תנאי הקנייה של חמאס, אתה מבין את האירוע המוטרף? אתם באירוע שאתם רוצים להיכנע לדרישות חמאס, ואתם אומרים כן, נמשיך, ברור, מה זה ברור, כן, טראמפ ייתן את המילה שלו, מועצת הביטחון באום תיתן את המילה שלה, תקבל את ההחלטות שלה, ואנחנו אחרי שבוע נחזור למלחמה, ברור, ברור, אין שום בעיה, הכל פשוט, הערבים הם מפגרים, הם לא מבינים מה אנחנו רוצים, הם לא יהיו ערובות ביטחוניות וכל הדבר הזה. זה. ברור, אתם באותו אירוע, אתם לא מבינים, אתם לא מבינים, ופה צריך לעשות ניצחון מוחלט, ובניצחון מוחלט ובמלחמה, לא תמיד לצערנו כולם חוזרים, וכבר עכשיו הרבה מאוד חיילים לא חזרו. לא חזרו, זה האירוע. אתם לא בפוקוס באירוע הזה, אתם חוזרים כמו עם מה שהיה עם גלעד שליט, ובגלעד שליט אתה היית בפיקחון, ועכשיו אתה לא בפיקחון, ואתה מתחיל להסביר, לא, זה לא אותו דבר, פה הם חטפו מהמיטה, שם זה לא היה מהמיטה, פה זה שם זה לא. מה שחשוב זה שמדינת ישראל תנצח כדי למנוע עוד שפיכות דמים, כדי להציל נפשות. זה האירוע. תסתכל בינתיים בצפון, ראי, אני מבין שהסורים לקחו את הדרוזים עם מסרים מפויסים, אחרי הצהרה של נתניהו, ההוא, הג'וליאני הזה, ג'וליאני, איך שקוראים לו, רוברט ג'וליאני, כן, בא לדרוזים, ועכשיו מדברים, ויטקוף דיבר, שיכול להיות שלבנון וסוריה יצטרפו להסכמי אברהם, זה ניצחון מוחלט, זה ניצחון מוחלט, והתוכנית של טראמפ זה ניצחון מוחלט, לא הליצנות הזאת של תוכנית סטירית של לפיד הביא אתמול, האירוע המצחיק הזה, שהוא מוחק את החובות, הוא החליט שהוא מוחק את החובות, דיברת עם מישהו, שאלת מישהו, מישהו מוכן למחוק את החובות, לא, 150 מיליארד, הוא מוחק, המצרים, כן, הוא דיבר עם המצרים, הוא שאל משהו, לא, הוא עושה, כן, הוא הציג את זה בוושינגטון, למי הוא הציג, אף אחד לא יודע למי הוא הציג, העיקר נסע לוושינגטון, טוב, ליצנות, תודה, אני מציתי את העניין הזה, אני הולך, תמשיך פה, תישאר עם המאזינים, אתה יכול לענות, תגיד מה שאתה רוצה, אני גמרתי.
מעולה, אני שמח. טוב, נכון טוב. שזה לא מתאים לבוקר הזה, אבל בכל זאת צריך לחזור לעובדות. אנחנו פסי הפוקוס באירוע, לא שכחנו כלום, אף אחד, אפילו לא אחד, לא רוצה או לא רצה להפסיק את המלחמה. כל אחד, גם כשמי שחשב שצריך היה לעשות את העסקה, כשנתניהו הציע אותה, נתניהו לא אני, במאי אמר, המלחמה לא נגמרה והיא גם לא תיגמר. הניצחון המוחלט זו פנטזיה, שלא לומר תעלול פוליטי, שמטרתו להנציח את המצב, כדי שלא תהיה ועדת חקירה ממלכתית ולא יהיו בחירות. מה שצריך להיות אחרי אסון כזה. אנחנו כולנו יודעים במה כרוכה המלחמה הזו. אנחנו היינו צריכים לשכנע את בנימין נתניהו להיכנס לתמרון בעזה, תרים טלפון לגבי אשכנזי, הוא יספר לך את כל ההשתלשלות של אותם ימים, כשהוא פחד, כשהוא דיבר עם בריק ועם אופר וינטר, הסוס הדוהר, ואמרו לו, זה אסון, צהל להיכנס למלכודת, בוא נטיל מצור ונפציץ מבחוץ. אנחנו היינו צריכים ללחוץ, אנחנו, זה אייזנקוט וגנץ, לרדת לרפיח ולמחנות מרכז ולחאן יונס הרבה לפני, והם לחצו ולא עזר להם. המערכת הציעה לנתניהו, מוכנה, פעולה, מטוסים באוויר חמושים, להרוג את נסראללה 4 ימים אחרי הטבח, לא שנה אחרי הטבח, וכולי וכולי. לא צריך ציונים מכם, לא צריך שתסבירו לנו מה זה חמאס. אנחנו יודעים שמה ששש אוגדות לא עשו בשנה ורבע, לא נעשה עם עוד 8 אוגדות בעוד 0.5 שנה, ואלא רק במאבק ממושך. כמו שהרי התחלנו להרוג את חמאס, כשחמאס עוד בשנות ה-90, עוד אצל נתניהו, ואז בחומת מגן שכבשנו את כל הערים והקסבות, ועד עכשיו אנחנו הורגים את חמאס לילה לילה, וטוב שכך ביהודה ושומרון, וזה בדיוק הפורמט, בדיוק הפורמט שצריך להיות בעזה, וזה הפתרון, כי אין אחר. כי כל עוד יש ערבי אחד בעזה, יש גם חמאס בעזה. אז הם צריכים להיות עם הראש כל הזמן מתחת למכסחת הדשא, אבל קודם, וזה העניין שאני רואה בו יהודי, ולא רק אני יכול לראות לך מיליון ציטוטים, קודם צריך להחזיר את האחים שלנו, והאחיות שלנו, שאנחנו הפקרנו, והאירוע, האירוע שונה לגמרי משליט, שבעסקה ההיא התנגדתי, ואת העסקה ההיא אתה יודע מי עשה. האירוע הוא שונה, כי גלעד שליט היה מחדל צבאי, היה צוות טנק שנרדם, שלא יודע מה, שתפסו אותם ונהיה שבוי, וכל המדינה, אני חשבתי שמדינה לא יכולה לכרוע ברך ולהחזיר על 1,500 רוצחים על חייל אחד, צריך להפסיק את המחול המטומטם הזה, וכן כאן היה שיקול קר של טובת המדינה, אבל כשהמדינה עצמה לא קיימה את הצד שלה בחוזה, החוזה שלה לעולם לא עוד, שעליו היא קמה, והאנשים האלה שהפריחו את השממה על הגדר בעזה וחיו 15 שנה עם הטילים נחטפו מהמיטות שלהם, אז קודם צריך לשלם את האגרה ולהביא אותם. וברגע שיש לך את דונלד טראמפ שחותם לך למטה על כל מה שתכתוב, מה הבעיה לסגור שבהפרה הראשונה והיא תהיה בערך אחרי שבוע נכנסים, ואנחנו נכנסים כל הזמן. אגב, סיימנו את המלחמה בלבנון, ואנחנו תוקפים בלבנון. סיימנו את המלחמה בסוריה, ואנחנו תקפים בסוריה. זה, ושם, ועל זה ברור שאין תשובה, שם גמרת בתנאים הרבה פחות טובים. הרי את המכה שנתת לחיזבאללה היא הרבה פחות משמעותית מה שנתת לחמאס. הרי חיזבאללה על הרגליים, רוב לוחמיו בריאים ושלמים, יש לו גם עוד עשרות אלפי רקטות, ועדיין יצאת בלי אזור חיץ מלבנון, עכשיו אתה עוד בחמש נקודות, מתישהו תפנה גם אותן, ואין לך שם חטופים. ופה כשהאויב הרבה יותר חלש ונתת לו מכות רצח, פרקת את האימא שלו, אתה תשאיר את החטופים בשביל ניצחון מוחלט שימצאתם. על זה ההיסטוריה, המוסר היהודי, היהדות, ואני הקטן, לא נשכח לכם.
ברור, ברור. תן לי פרסומת אחת עכשיו. הכל. אתה כמובן מזכיר את כל מה שאמרו לנו גם לפני שליט. אנחנו נדע להתמודד. אנחנו נדע להתמודד, לא תהיה בעיה, אנחנו... ברור, רקטה אחת. על אותם טיעונים אתה חוזר, אנחנו נדע להתמודד, רקטה אחת, לא תבוא, נכון. אנחנו נעשה, אנחנו נהיה, ברור, שום דבר. איך זה נגמר, אנחנו יודעים.
אינון, זה לא נכון.
ב-RPG, כן, קלצ'ניקוב, מצלמות גו פרו, אונס ורצח וחטיפה, ככה זה נגמר, כי זה שטויות.
אבל זה לא נכון, זה מה שאתה אומר.
מי זה האויב המצ'וקמה כזה? מי זה האויב הזה? זה כמה פלנגות עם טנדרים, זה שטויות במיץ עגבניות. מה זה פילדלפי? אתה הפכת את קור מחצבתנו, פילדלפי, 2000 שנה התפללנו לפילדלפי, איזה שטויות. מה זה, החיץ, אזור החיץ, נו, נצרים, בוא תקדש לי יציר נצרים. מה זה גוש קטיף? בוא נצא מגוש קטיף, לא צריך את כל הדבר הזה. על הכל אתם אומרים, על הר הבית, על הר הבית, כן, מקום קודשנו, אמר משה דיין, אני לא רוצה את כל הוותיקן הזה. הכל, במניפולציות המילוליות אפשר להגיד הכל. איך זה נגמר בסוף אנחנו יודעים. אנחנו יודעים בסוף איך זה נגמר. אנחנו יודעים. כי אתה נותן את הדוגמה, הנה, תסתכל. לבנון וסוריה, עכשיו הוא יתקוף מדבר שיכול להיות שיצטרפו להסכמי אברהם, אתה מבין? עזה... והפלסטינים זה אירוע אחר, זה כמו שאומרים, הנה יש לנו הסכמי שלום עם ירדן, והסכמי שלום עם מצרים, ואולי סעודיה, זה לא אותו אירוע, it's not the same, זה לא אותו ציור, זה לא אותו ציור, הפלסטינים יש פה אירוע של אנשים, כל המחנות פליטים האלה, מה שהם קוראים, זה שהם רוצים לחזור לפה, לרמת השרון, או לפרדסים, או אני לא יודע מה, זה אירוע אחר, האנשים האלה, כל הווייתם, זו השמדת מדינת ישראל. אין אירוע של הקמת מדינה פלסטינית, זה הכל המצאות של אורי אבנרי. אורי אבנרי המציא עם, המציא מדינה, המציא זה, לתת להם נשק, להביא אותם, בוא נבנה סוס טרויאני, נכניס אותו עם כל המחבלים בפנים, נלך לישון, הכל יהיה טוב, נשיר שירי שלום. זה אירוע שאתם המצאתם, עכשיו זה ממשיך, אתם באותו אירוע, אתם ממשיכים גם אחרי 7 באוקטובר. גם אחרי 7 באוקטובר, כאילו הכל פשוט, אנחנו רק נחזיר את החטופים, הם ייתנו לנו את כולם, ואז הם יעשו הפרה אחת, ואנחנו... טוב, בסדר, אתה יודע מה? בסדר, אוקיי, הבנתי, בוא נדבר על הביפרים. הביפרים, אני מקווה מאוד שהוויכוח בינינו יסתיים. אני מאוד מקווה שהוויכוח יסתיים. כי אתמול עלה, למי שלא שמע, ראש המוסד, דדי ברנע, שהצטרף למכונת הרעל, כן? חבל מאוד שראש המוסד יצטרף למכונת הרעל. הוא עכשיו בורג מרכזי במכונת הרעל, והוא אמר, אינון מגל צודק, הוא אמר, בנימין נתניהו צודק, הוא אמר,
בסדר הזה.
הוא אמר, יואב גלנט טועה, הוא אמר, בן כספית מחרטט, זה מה שהוא אמר, במילים האלה, זה משהו, בן כספית מחרטט, לא סתם, אל תתפו אותי איזה,
אל תדאג, אני לא נלך.
לא, לא אתה, המאזינים, שלא יחשבו שבאמת הוא אמר את זה, כן? אבל כל מה שאמרתי...
אוקיי. הנה, זה, פה זה נכנס סתיו ההגנה שלך בתביעת דיבה. אתם צריכים לדעת מתי הוא צוחק ומתי לא.
בדיוק. כל מה שאני אומר פה חודשים, הוא אמר בדיוק אותו דבר. וגלנט חרטט. אין מה לעשות, זאת האמת. טוב, אני לא נכנס עכשיו לפרטים. אבל בסוף, ואני אגיד לך יותר מזה, גם כל מה שאני אמרתי לגבי חיסול נסראללה, שהם רצו גלנט והרמטכ"ל לאישור האמריקאים, והם חפרו לו שעות, והדלפה לברגמן לפני הביפרים, שזה הולכים לעשות משחק, להשתמש בפזיזים, צעדים פזיזים, שיובילו למלחמה אזורית, וכל האירוע שרציתם להפסיק את המלחמה, כולכם, ואמרתם, זה יוביל, או עסקה, או מלחמה אזורית. אשכרה, אתם עשיתם קמפיין כזה, זה באמת היה. לפני כל החיסולים, לפני כל האירוע. זה באמת היה, והאנשים האלה היו יושבים בדיונים עם ראש הממשלה, והיו מטבלים אותו עם הביפרים, עם חיסול נסראללה, עם התקיפה באיראן, עם בעזה, ברפיח, היו מטבלים את ראש הממשלה, תקשיבו, זה דבר, תקלטו מול מה נתניהו התמודד. אתם לא מספיק מעריכים את נתניהו, זה חבל לי. אתם לא יודעים מול מה הוא התמודד, מול האמריקאים, כן? מול בתוך הקואליציה, מחוץ לקואליציה, מקפלן, בתקשורת, באיזה, ואני לא מדבר על המשפט, כמובן, המשפט, איך אנחנו יכולים בלי להזכיר את המשפט? כן? הוא צריך עכשיו, בזמן, הרי הם אומרים, בשבעה באוקטובר, המציאות השתנתה, כן? החרדים חייבים להתגייס, בגלל שבשבעה באוקטובר המציאות השתנתה. אבל לגבי המשפט שלו, היא לא השתנתה. ראש ממשלה חייב לבוא שלוש פעמים בשבוע, שש שעות כל פעם, המציאות לא השתנתה אחרי השבעה באוקטובר. צריך להביא את ראש אמן, שהוא יסביר, כן, ראש הממשלה צודק, יש שיקולים ביטחוניים, תבינו איזה תרללת. זה לא כמו טראמפ, שולח בפקס לאנשים, אתה מפוטר, אתה מפוטר, אתה מפוטר, אתה מפוטר. פה הוא צריך להביא את ראש אמן, שיסביר לשופטים, לגברת פלדמן, פרידמן, גליקמן, שיש שיקולים ביטחוניים, הבנתם? המציאות לא השתנתה. יאללה, בסדר, הבנתי את כל הקטע שלכם, הבנתי.
נתחיל עם הביפרים. אתה אומר הדלפה לברגמן ומתעלם, אני לא יודע אם אתה עושה את זה בכוונה או כי סתם, כי יש לך תוכנה כזו שמוחקת לך את כל העובדות ונותנת לך להמשיך לפזר שטויות, מזה שלברדוגו הייתה הדלפה באותו זמן, אפילו קצת קודם, הרבה יותר חמורה באותו עניין. הוא אמרת אותם דברים, רק הרבה יותר מרחיקי לכת. אז את זה מחקנו. האנשים האלה, הוא אומר, היו מתבהלים את ראש הממשלה. למשל, ראשי השבק, ששש פעמים הציעו לראש הממשלה לחסל את כל ראשי חמאס, פעם אחרונה שבוע לפני הטבח. זה יצא שוב אצל, בתחקיר במוצאי שבת בערוץ 12, אצל אומרים מניב, הפעם ממוסמך. שבוע לפני הטבח, האיש האמיץ הזה דחה עוד הצעה סלש דרישה של רונן בר לערוף אותם. אז הם תבהלו אותו לפני הטבח. עכשיו לגבי מה שאמרת על הביפרים, שים לב. קודם כל, הוויכוח לא הסתיים. ואת הוויכוח הזה יכולה לסיים או ההיסטוריה או ועדת חקירה ממלכתית. אני אומר, אם זה כל כך ברור שביבי היה, הוא כזה צדיק, באמת כן, הוא לא מימן את חמאס חלילה, הוא לא דילג על כל האופציה, ההזדמנויות להרוג את חמאס, הוא כלום, הוא רק רצה, אז למה הוא פחד מבית חקירה ממלכתית? הרי אני הצעתי ואני בטוח שזה עובר, שסולברג יעמוד בראשה. למה אתה מפחד?
כן, זה מוזר, עכשיו, אתה הצעת וזה עדיין לא קרה.
עכשיו לעצם העניין, כי אתם פשוט יודעים את האמת, לעצם העניין, אני אביא את מה שהמיץ, תשמע, האמת היא עובדתית, אין עליה ויכוח. הוא היה ראש ממשלה 14 שנה באירוע. על כל המחדלים האלה, וחכה, עוד לא התחלתי. עמית סגל כתב לגבי דברי ראש המוסד. אני לא מקווה שעמית סגל לא חשוד בקפלניזם. הוא יוצא חזיתית נגד דברי גלן, שלפיו ניתן היה להתניע את המבצע ב-11 לעשירי. כאן הוויכוח מסתעף. ברניה אומר, באותו זמן היו לנו רק 500 ביפרים. גלנט ישיב, אבל היה את מבצע מכשירי הקשר עם 15,000 ועם חומרי נפץ. המכשירי קשר אמורים היו להרוג, לא לפצוע. שהורג ולא רק פוצע. איתן ברנע, אבל כל מבצע הביפרים נולד כשהסתבר שאין סיטואציה מבצעית שבה כולם עם מכשירי הקשר, ולכן הוספנו את הביפרים. אם לא היית נכנס לבירות פיזית, הם היו נשארים במחסנים. ישיב גלנט, לא נכון, הם כן, היינו פותחים בתמרון והם היו מצטיידים. תחליט ההיסטוריה. עמוס מלכה מוסיף שהיה ראש אמן על זה ציוץ, תרים, אתמול או הבוקר, שעמית סגל לא מתעלם או משהו כזה, מזה שב-11 באוקטובר מכשירי הקשר כן היו על הלוחמים והמפקדים. ההוראה להפסיק לדבר במכשירים ניתנה בחיזבאללה, אחרי מספר סיכולים ממוקדים שגרמו להם להבין שמכשירי הרדיו מסגירים אותם. אז אני בניגוד לך, לא כזה נחרץ, אני מסכים שאו ועדת חקירה או ההיסטוריה יקבעו, אני דבר אחד כן נחרץ. שב-11, כעובדתי, עליו אפשר להתווכח. ב-11 באוקטובר, הצבא ושר הביטחון הביאו והמליצו תוכנית באותו רגע, לא באותו יום, להרוג את נסראללה, ונתניהו פחד. עכשיו בדברים האחרים שאמרת,
רגע, תן לי משלל, איך אתה אומר, תן לי רק בסוגריים פה.
לא, אבל הוא רוצה
אין כניסה לתמרון. כניסה לתמרון דורשת תחנה. וכניסה, ושאם ישימו את האפודים עליהם, אני אומר, לא מידעתי, אני אומר כי אני יודע, האפודים זה בתמרון אמיתי. ב-11 באוקטובר לא היה שום תמרון, שום הכנה לתמרון, זה חרטה ברטה, זה שטויות, אתה יכול להמשיך.
זה לא שטויות, זה לא חרטה ברטה, הצהל היה ארוך 5 ימים כבר עם 3 אוגדות, אתה יכול גם לעשות את עצמך נכנס לתמרון, אתה יכול להיכנס לתמרון דמה, כמו בתוכנית המטרו שהייתה בעזה, אבל עזוב, אתה יורד לרזולוציות.
גם בעזה עשו כאילו תמרון, ראינו איך זה נגמר. אתה רוצה להיות נחרץ, תהיה
נחרץ. העובדה היא שב-11 באוקטובר, עזוב כל השאר, אין ביפרים בכלל, הוא פחד להרוג את נסראללה, ולא רק ב-11 באוקטובר, הוא פחד לגעת בנסראללה אחרי שלושה אוהלים מלאים לוחמים לפני השבעה באוקטובר בצד שלנו. הרמטכ"ל הציע לו להפציץ את נסראללה אחרי הפיגוע במגידו, אחרי הניסיון להרוג את בוגי בפארק הירקון.
הוא חיסל את נסראללה.
אבל הוא פחד כי 14 שנה הוא רק פחד. והוא עשה את כל מה שהוא עשה רק אחרי שנרצחנו ונשחטנו. עכשיו דיברת על גוש קטיף ועל משה דיין, ואנחנו יודעים איך זה נגמר, ועשית הפרדה בין פלסטינים, זה אירוע אחר. ואין אירוע של הקמת מדינה פלסטינית. אז אחד, המחנה הלאומי נכנס לאירוע של הקמת המדינה הפלסטינית בנאום בר אילן, לא אני נסעתי אותו. שתיים, המחנה הלאומי אימץ את אוסלו ויישם אותו על ידי נתניהו בנימין. שלוש, גוש קטיף נעקר בזכות נתניהו בנימין. אף אחד לא יודע מה היה קורה אם בשבעה באוקטובר היה גוש קטיף. הערכה שלי שהטבח היה הרבה יותר גדול, כי היה הרבה יותר קשה להיכנס לתוך היישובים בתוך עזה להציל אותם. משה דיין, בוא, משה דיין בסוף כבש את ירושלים. לא צריך להוות את ההיסטוריה על הכל. והפלנגות על הטנדרים, אני מזכיר לך, היו בתשדיר בחירות של הליכוד ב-2015. אתם תביאו, בוז'י וציפי יביאו את דאש. אז לא, מי שהביא את דאש זה ביבי. בסוף הם תקפו אותנו על המשמרת של ביבי. אי אפשר
להנדס תודה.
לשנות את העובדה הזו.
אי אפשר להנדס תודה. אז למה אתם מהנדסים תודה כבר 70 שנה?
ומתוכם 40 שנה אתם בשלטון.
לא בתקשורת, בשלטון. שלום הרב דורון פרץ.
שלום ינון, שלום בן.
אבא של סרן דניאל, השם יקום דמו, שגופתו מוחזקת בעזה.
נכון.
מה שלומך?
בסדר, ימים מטלטלים, 16 חודש של מטלטלים, אבל אנחנו בסך הכל אנחנו בסדר, ברוך השם בסדר.
תזכיר לנו את נסיבות נפילתו וחטיפת גופתו של דניאל.
דניאל נלחם במוצב שהכי הותקף בצהל, והכי הרבה נפלו כמובן מוצב נחלוז. נכון, נפלו שם 52 חיילים באותו יום, ו-11 חטופים, לא היה עוד דבר כזה. נלחם בראש שני טנקים, הוא מפקד טנק, קצין מפקד טנק. הטנק השני חטף RPG בתוך המוצב, אז הוא נשאר טנק לבד. מהעמדה שלו, היה בתוך הטנק שלו והצוות שלו במשך שעתיים ו-16 דקות, זה אנחנו יודעים מהכוסה השחורה של הטנק שהתירו לנו להקשיב לזה אחרי השבעה, שבעצם מרבע לשבע בבוקר שנכנסו לטנק, עד 9 דקות נלחמו באמת כעריות, שעתיים מול הגל הראשון, ובשעה 8:45 הרגע הקריטי שהם נמצאים על הגבעה מחוץ למוצב נחלו, זה גבעה בנויה בשבילהם, זה המקום מהעמדה שלהם, מזהים כ-50-60 אופנועים, כל אחד עם RPG של הגל השני, ומקבלים החלטה גורלית לצאת מהעמדה, כיוון שהבינו שכל אחד מכונת הרג, וצריך לעשות כל דבר שאפשר, ניתן לעצור אותה. אז באמת נסו ישירות, דהרו, דרסו, ירו, היה חייב להוציא את הראש שלו כמפקד, לחוס במג, וככה כנראה, אחרי זה 10 דקות רבע שעה הרגו את רובם ככולם, אבל מישהו עלה על הטנק והוא חטף צרור של יריות ונהרג. אגב, בעורף, עכשיו לא ידענו את כל מה בדיוק קרה לו עד היום ה-163, כשבעצם על פי סרטונים חדשים שמצאו בסג'יה, וחיברו כל מיני דברים שיכלו לצערנו לקבוע את מותו, וזה היה האמת היא שבוע הבא, זה היום, זה אז קרה מאז הקבורה החלקית. אני אומר קבורה, יש לנו מזל שמצאו בשמיני באוקטובר, מצאו את המדים עם כל מיני דם, שזה גם נס שבעצם לא הפילו את זה. אחרי 5 שבועות מהשמיני באוקטובר שעשו בדיקות DNA, קבעו שזה הדם של דניאל, ולכן היה לנו מאוד קשה גם לדעת אז שהוא פצוע. אבל למפרע, לפחות במרכאות, יש לנו קבר, אמנם החלל לא בפנים, רק חולצה רבויה בדם, אבל זה משהו, יש לנו ציון, זה דניאל, וגם נחטף איתו איתי חן, שגם מוכרז כחלל שבוע לפני דניאל, וגם מתן אנגרס, להביל בין החיים לחיים, הנהג שהוא חי, ובעזרת השם יחזור חי, והרביעי בטנק, אז זה 3 חטופים, הרביעי תומר ליבוביץ נמצא הרוג בתוך הטנק, ונקבר ב-17 לאוקטובר. זה הצוות פרץ, זה הטנק של פרץ. מה שנקרא.
טוב, אז בוא ננסה להספיק לדבר איתך גם על מה אתה רוצה להגיד הבוקר הזה, לעם ישראל ולהנהגה שלו, על הסיטואציה שבה אנחנו נמצאים, וצומת הדרכים שבה אנחנו נמצאים. בבקשה.
שני דברים. א' כל, אני יודע שהמצב הזה, כולל כל העניין של החטופים, הוא סוגיה סבוכה מאוד. אני באמת באמת חושב שאין לזה דרך אחת נכונה. היא בעיה סבוכה מבחינה מוסרית, מבחינה הלכתית, מבחינה מדינית. אני באמת לא יודע מה נכון או לא נכון לעשות. מה שלא נעשה, לצערנו, אני חושב שאנשים ימותו. תמיד מצטט את צ'רצ'יל שאומר שהרבה מאוד פעמים ההחלטות למנהיגים זה בין גרוע ועוד יותר גרוע. אין פה משהו טוב. יש פה טוב. מה שלא נעשה בעזרת השם, אנחנו נמנע שאנשים אחרים ימותו, אבל מצב קשה מאוד. לי מרגיש באופן עמוק, אי אפשר להשאיר אנשים למות בעזה. נכון שאם יש סיכונים, יכול להיות שבעתיד ייקור, נכון, קודם כל יכול להיות, זה ספק שהוא קרוב לוודאי, והוא דבר שצריך לשקול וקשה מאוד, אבל מרגיש לי להשאיר אנשים שם למות או להחזיר אותם, זה משהו שלא נכון לעשות. דבר שני, having said that, אני אומר, יש משטר חדש בוושינגטון, צריך להתנהל אחרת. כל הזמן הפריע לי, למה בכלל בעולם מתוקן צריך לשלם מחיר לרוצחים האלה? כל פעם שאני קורא להם חיות, אשתי אומרת, הם לא חיות. חיות.
צודקת אשתך.
פראי אדם כתוב על זה בדיוק. בקורה.
כן, לא, אני רק אומר, היא מסבירה למה לא. למה חיה זו מדרגה? חיות, אני בא מדרום אפריקה, אנחנו מכירים את הג'ונגל וחיה של החיות. חיות לא הורגות, הן הורגות בשביל לאכול.
נכון.
לא בשביל להתעלל, לא בשביל, כאילו... יש פה אנשים שמתאים להחלטה שהכל רק לוחמה ופשוט לטלטל ולהשמיד לרוג ולאבד ולהרוס את הנפש כמה שיותר, זה דבר שלא מוכר בעולם החיות. אז אני אומר, זה כפי שאתה אומר, פרי אדם, שזה התנהגות שקשה לראות, אבל...
או המלאק, המלאק.
או המלאק, כן.
תראה, אפרופו הביבסים, כן, ועודד ליפשיץ, בנחשלים, בחלשים.
ממש ככה.
בחלשים.
גם בנחשלים.
בדיוק.
כפי שאתה אומר, זה בדיוק כמו הנכשלים, ואין פה, וזה לא לפי אף כללי מלחמה רגילים, וזה באמת קשה עכשיו, אבל אני אומר, לי הרגיש כל הזמן, למה לא חצים עלינו כל הזמן? צריך להיות שום מחיר, מה, לשחרר רוצחים? באיזה עולם מתוקן אתה משחרר אף אחד בשביל, אבל אנחנו חיים לא בעולם מתוקן, ויש כל מיני לחצים, אז אני כן אומר, כל עוד שהיה שם ביידן, והיה הרבה לחץ גם הומניטרי ולחץ עלינו, צריך להתנהל בתוך עולם נתון. אבל שיש טראמפ וגם מתבטא באופן אחר, יכול להיות שיש פה שינוי, וצריך להגיד, יש כאן, אני מבין שגם רון דרמר נכנס לעניינים, אולי יש פה מצב בגלל השינויים שיש, ללחוץ על חמאס ועל דוחה, על קטר ועל איראן ועל כל מישהו, ועל חמאס, לא ללחוץ עלינו. אז יכול להיות כדרך הלחץ הזה, אולי לא יהיה מחיר, אולי יהיה מחיר הרבה פחות. אני רק אומר, צריך לעשות כל דבר להחזיר אותם. אני לא אומר בכל מחיר, אני אומר כל דבר, כל מאמץ, ואולי בגלל השינויים שיש, צריך לחשוב מחוץ לקופסה ולנצל את מה שיש בעולם, שאולי נקבל את כולם ללא יוצא מן הכלל, עם הכי פחות מחירים.
כל דבר זה אומר גם הפסקת מלחמה ויציאה מרצועת עזה ושחרור כל המחבלים?
אני לא יודע. לכן אמרתי, אני אמרתי לא מחיר בכך, אני לא יודע. יש אנשים שיגידו כל מחיר ואני מבין אותם, בגלל שיכול להיות שבלי כל מחיר צריך להשאיר אנשים למות שם, וזה דבר שהלב אנושי ויהודי קשה לקבל, שבסוף אם יש ודאי מישהו ימות, אתה עושה שיקול אחר מה יהיה בעתיד. אבל זה גם שיקול גדול, אנחנו יודעים מה המחירים של להפסיק מלחמה לשאת המחירים, זה לא פשוט. לכן אני אומר, אני לא יודע. אני רק אומר, ברוך השם, אני לא צריך לקבל את ההחלטה הזאת, זה החלטה כפי שנאמר בן גאול עוד יותר. אבל אני כן אומר, לעשות כל דבר הכוונה, להפוך כל אבן, לראות, למשל ללחוץ עליהם, שהמחירים יהיו כמה שפחות כבדים, בגלל שעכשיו שילמנו מחירים כבדים, יכול להיות שעכשיו, עם מה שיש בוושינגטון, עם דה סנטוס, וכל מיני אנשים שכל כך, ברוך השם, אוהבי ישראל, אוהבים יהודים, בואו נעשה להפעיל עליהם כמה שיותר לחץ, שבסוף, אם טראמפ מוכן לדבר על, 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 להזיז את כולם מעזה, אז הוא גם יכול לדבר על משהו הרבה פחות מהפכני, שיחזירו 63 אנשים היום ללא מחירים, אם הם רוצים לדבר איתו. אז זה מה שאני מקווה מתפלל שם.
בעזרת השם. אוקיי, הרב דורון פרץ, אבא של סרן דניאל, השם ייקום דמו, זכרו לברכה. תודה. שגופתו בעזה, תודה.
תודה לכם.
פרסומות, מה אתה אומר?
תראה, מה שמעניין במה שאמרת מקודם, זה שאתה באמת חושב, אני מקווה שלא, שהפלסטינים בעזה זה סיפור אחר, ואנחנו, כי התירוץ שלך, למה בעצם את הסיפור בצפון גמרנו בתנאים הרבה פחות טובים, עם הישגים הרבה פחות חשובים, הוא לא יהיה הרבה יותר מסוכן, ופה אנחנו מפקירים את האחים שלנו למוות, כי זה סיפור אחר. איזה סיפור אחר, אינון? הציר השיעי מוגדר כאיום קיומי על מדינת ישראל הרבה יותר מה, עם כל הכבוד, כן, מהזאטים בעזה. הם סנטימטר עם פצצת גרעין, נסראללה היה מחויב כל כולו להשמדת ישראל, חיזבאללה עדיין מחויב לזה, בנו, אתה יודע, הם כאילו היחידים שלא ראו אותנו ממטר עד שחטפו באבי אביהם, כן? אבל לעשות את הבדלה הזו זה לא, זה לעשות צחוק מעבודה קצת.
טוב.
השם יקום דמו. מה קרה? אני רואה שאתה עסוק באיזה... לא. מה, קיבלת איזה עוד
ספרנים? קיבלתי הודעה שדי דהימה אותי, אני חייב להגיד לך...
מה?
אפילו טלטלה אותי קצת. מישהו כתב לי, אני רואה את השידור של מסע הלוויה של ביבס, השם יקום דמה, בערוץ 14 ביוטיוב, וזה ממש כאילו תיקון לשרשרת האנושית שהייתה כדי למנוע את ההתנתקות. שרשרת אנושית עם דגלים והרבה כתום. ועושה כאלה דמונות של בכי ולבבות. נו,
זה מישהו שרוצה להיות קטי שיטרית, שעשתה את ההקבלה המיותרת.
לא, זה טלטל אותי, כי בן, עזוב, אל תיקח את זה למקום של... זה לא להתנצח.
אני לוקח את זה למקום.
אין פה עניין של התנצחות.
אתה לקחת את זה למקום.
יש עניין שהשרשרת הזאת הייתה כדי למנוע את השרשרת הזאת, אתה מבין? זה היה האירוע.
כדי למנוע את השרשרת הזאת, היה צריך להיכנס לעזה ולהפיל את שלטון חמאס, כפי שהובטח. זה מה שהיה מונע את השרשרת הזאת. לקשור את הלוויה של האומללים האלה, המתוקים האלה, שכל פשעם הוא שציבם צבע שערם ג'ינג'י, עכשיו לוויכוח על ההתנתקות, שאני מזכיר
את הנאום הצביע בעדה, זה לעשות צחוק מהכתום, מעבודה. מהכתום, שזה היה שרשרת עם כתום, וכל העולם בכתום.
יש לך
משהו
בשבילך. אני יכול להתעלם.
אתה לא יכול, אתה לא מתעלם. הנה, דיברת, אתה לא מתעלם.
עכשיו, בלבון מגל, ובן כספית. 103 עכשיו, ב-103 FM, אינון מגל, ובן כספית. 103 FM. 1, 2.
אל נקמות אדוני, אל נקמות הופיע. ינסה שופט הארץ, נשיב גמול על גאים. עד מתי רשעים מאדוני, עד מתי רשעים יעלוזו?
שאלה טובה. מצד שני, בקשר להבדלי התפיסות ביניהם. אני לא חושב שצריך לחכות שאדוני ינקום בהם. אני בעד שאנחנו ננקום בהם.
צודק, אנחנו שליחי השם בעזרת השם, וננקום, השם דרכנו, אנחנו הזרוע, 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 אתה יודע.
הזרוע הביצועית.
בדיוק.
הבנתי.
איך זה נקרא? הזרוע הצבאית.
אז הנה, יש לנו פה קצת ככה ברזולוציה של הבדלי תפיסות, כי אני לא חושב שאנחנו צבא השם. אני חושב שאנחנו צבאה של מדינת ישראל, שהיא מדינה יהודית, היחידה בעולם אגב, למי שחשב שיש עוד,
כאילו מה אתה חושב שאני התחרפנתי? כאילו אתה חושב שאני דסתי ודוס ומשיחי וכל הדבר הזה? באמת אני שואל, מה אתה חושב שכאילו השתגעתי? מה איך זה נראה לך מבחוץ?
איך הגענו לזה עכשיו?
לא הבנתי, כאילו אתה אומר אנחנו לא צבא השם. אם אני אומר אנחנו שליחי השם בעולם הזה, ואנחנו צריכים לקדש השם, ואני רוצה שיהיה בית מקדש, ואני מאמין שיבוא המשיח, ואני חושב שזה המלך, ואני חושב שאנחנו באירוע תנכי, ואני חושב שלא סתם יש אנטישמיות, ואני מאמין שיש לנו שליחות בעולם הזה, ושאנחנו מתחברים לטרק היהודי, וכל מה שאני מדבר כל השנים פה, כן? אני אומר את הרליגיוזיות הזאת. אתה חושב שאני נורמלי או שאני לא נורמלי? מה דעתך, בן כספית?
בוא, אני לא פסיכולוג. אין לי את הקישורים להבחן אותך. יש לי את הקישורים להתווכח איתך. קודם כל, חלק מה שאתה אומר מקובל גם עליי, חלק גדול ממה שאמרת עכשיו לא מקובל עליי. יש הרבה משפטים מעניינים במה שאתה אומר עכשיו, למה יש אנטישמיות? אוקיי, בוא נפרק את זה, למה?
מה, למה אני שואל?
למה יש אנטישמיות?
למה יש אנטישמיות?
כן, זה אחד, שאלת עכשיו סדרה כן, כזאת של שאלות.
כן, למה יש אנטישמיות?
דווקא זה צעד
זה,
אותי.
זה מעל הטבע. זה, כי זה אסב שונא ליעקב, מה שנקרא. זה
מי אסב? מה? מי איזה, באיזה חור בתימבקטו, מישהו שונא יהודי, זה אסב?
נקבע להלכה של עיניו, איך זה אומרים? שר, ככה אומרים? כן?
עיניו
שונא ליעקב. לא, כן, לא הייתי בטוח לרגע. יש, זה ככה זה. שונאים את יעקב. שונאים את יעקב, זהו. זה
ככה זה.
כן. ככה, זה...
למה ככה? זה הקטע.
נכון, נו, אז למה? פעם זה בגלל שאנחנו עשירים, פעם זה בגלל שאנחנו עניים, פעם זה בגלל שאנחנו מצליחים, פעם זה בגלל שאנחנו לא מצליחים. כאילו, זה לא משנה למה. זה לא, זה כמו זה, עם כובע, בלי כובע.
אתה כללת את זה ברשימת מלאי שפרסת בפניי.
כי זה מעל הטבע, זה מה שאני אומר.
על תפיסתך, השד יודע איך לקרוא לה, אמונית או whatever.
אמונית, דוסית אמונית, כן.
ואני חושב ש... תשמע, אני חושב שכל עוד אנחנו נתנו ככה, ספקנו כפינו השמיימה, והכל היה או מעל הטבע, או רצונו של מן דהוא, שהוא הקדוש ברוך הוא, שחטו אותנו. ביום שלקחנו את גורלנו בידינו, לא רק עכשיו, גם כשהיו לנו ריבונויות פה, שנפלו בגלל מאבקי קיצוניים כאלה או אחרים, אז פחות שוחטים, ולפעמים גם כששוחטים אותנו, פחות יכולים לא לחכות לנקמת השם, אלא פשוט להרוג את שונאינו, וזה הבדל
בינינו. להרוג 50,000 ערבים.
כן, וזה רק בעזה. ואני גם חושב שאפשר לנתח את האנטישמיות בניתוחים רציונליים, לא צריך להעלות דברים אל מעל הטבע. שונאים אותנו אחד בגלל שאנחנו שונים, והאדם שונא דבר שונה.
במה אנחנו שונים?
אנחנו עם שונה, אני פה זורם לגמרי איתך, אנחנו עם אחר, אנחנו נראים אחרת, אנחנו מתנהגים אחרת, אנחנו קשורים אחד לשני אחרת. גם בגולה, ב-2000 שנה, הרי מתי באה האנטישמיות? בגולה. כשהיית פה, הייתה לך ממלכה, היו לך עובדי אויבים, כולם היו עובדי אויבים, כולם נלחמו זה בזה. האבוסי והאמורי והמצרים והפרסים, זה אימפריות שכבשו טריטוריה, כמו שכבשו, היו חורבנים בעוד מקומות. התחילו לסנוע אותך בגלל היהדות שלך, כשהתפזרת בגולה, ואז גם היית שונה, גם התלבשת אחרת, גם התחילו כל המאגדות האורבניות, וגם היית מצליח. שמע, אני חשבתי על הרבה, מה אני, אם הייתי כפרי בפולין, שחי מתפוחי אדמה, בתוחלת חיים ממוצעת 34, אם הייתי שונא את היהודים, יכול להיות שכן, כי הם היו תמיד, הרי למה היינו יותר מצליחים?
למה שללו? לא? למה אם אפשר?
בדיוק, שללו מאיתנו את האפשרות, אתה מכיר את זה, כן, אני לא מחדש לך, ליהודי לא יכול היו להיות אדמות, הוא לא יכול היה להיות חקלאי, אז הוא הולך להיות בנקאי. וחוץ מזה, אנחנו גם קצת יותר מוכשרים, בוא צריך להודות על זה, אנחנו, בוא, אחוז הפרסי נובל, וההוגי דעות, והמדענים, והסופרים, והאקדמיים, והממציאים, זה, אין אדם כזה, אין. ולכן שונאים אותנו. והדבר האלמנטרי שאתה צריך בסיטואציה המורכבת הזו, זה שתהיה לה, או לסמוך על אלוהים שיחוש לעזרתנו, ואז ראינו מה קרה. ואני לא אומר את זה לגנותו של אלוהים, או שהיה עסוק, או שלא בא לו. הוא אמר, אתם עשית מרע בעיני העולם, תסתדרו. או להגיד, אנחנו יהודים, אנחנו לא מתכחשים לזה להפר, גאים בזה מאוד, אבל אנחנו צריכים גם להיות חזקים. ואז אתה מתגייס לסיירת מטכ"ל, אתה אמנם לא היית אז דתי, אבל ביד אחת יש לך את החרב, בעד שנייה אתה יכול להחזיק ספר תורה, או ספר, או אנציקלופדיה, היו גם מספיק יהודים חילוניים שתרמו רבות לעולם, ולהגן על עצמך. בהצלחה כזו.
אני חושב שאתה מעלה פה נקודה שהיא מאוד חשובה, ואני חושב שעליה גדלתי גם, על העניין של לתפוס בנשק ובמחרשה. זאת אומרת, אני לא מבטל את מה שאתה אומר, זו נקידה משמעותית שהציונות עשתה, היא לא התחילה, כן, למבשרי הציונות והעליות הראשונות כן היו דוסים, אבל אחרי זה בסופו של דבר להביא את הקולקטיב והשואה וכל האירוע, היה פה גם אירוע מאוד מתמרד, בוא נגיד במלכות שמיים ועלייה באופן כזה או אחר, כי בסוף עלו לארץ ישראל כמובן, והיו משיחיים וזה, אבל עדיין היה פה איזה משהו זה, אבל... אני חושב שבסופו של דבר אין לעם ישראל אופציה אחרת חוץ מאשר להתחבר שוב לטרק היהודי. הטרק הזווית שלקחנו של הציונות החילונית היא הייתה נכונה מאוד וחשובה מאוד ומדהימה בסיטואציה שהיא קרתה ועשתה דבר באמת מעשה היסטורי גדול, היא לא יכולה, היא לא נצחית, במובן שהיא לא, זה לא, אין לזה המשכיות, זה כמו שלקיבוצים אין המשכיות, אתה מבין? באידיאולוגיה הקיבוצית. זה לא יכול להימשך, ואנחנו חייבים לחזור לטרק היהודי, במובן אחר, לא גלותי, לא גלותי, אבל הטרק היהודי של 3,600 שנה, והוא, הוא המשמעות של עם הנצח, זה המשמעות של עם הנצח, אנחנו צריכים לעשות פה את הטרנספורמציה הזאת, ואת השילוב בין הנשק והמחרשה, והתורה כמובן, כי אחרת אין לזה הישרדות, כי כל האירוע של השבעה באוקטובר על הקיבוצים, הוא זעזע את כל תפיסת העולם החילונית שהייתה פה, של השלום והכזבים האלה, של, של השטחים כאילו, והמתנחלים זה הבעיה, וההתנחלויות, ורק נחזור, ו-67 וכל זה, פרויים עלו על הקיבוצים, על הקיבוצים, על הקיבוצים בתוך שטחי 67, בתוך אלה ש, שהסיעו אותם לבתי חולים, אתה מבין? זה ממש מטלטל את הספינה. עכשיו, אני מבין שיש כאלה ש, שמבינים את האירוע ומתפקחים, או רואים טיפה אחרת, מבינים שיש פה משהו ש, ש, שדורש עיון, ויש אנשים שמתבצרים, אני רואה את תופעת הקפלניזם, והוצאת הכעס והכיתור על נתניהו, כאירוע של אנשים שהם מתבצרים, לא מוכנים להודות בטעות, לא מוכנים להודות ש, ש, שצריך להתפקח פה מהשנאה הזאת, מהאירוע הזה, מהתרללת, ועדיין ממשיכים להתבצר בקטע של ביבי, כאילו ביבי הוא הדמון, ביבי הוא האסון, צריך, הוא הסכנה, בעצם הסכנה היא לא חמאס, היא לא חיזבאללה, היא לא, ביבי הוא הסכנה, זה השכנוע העצמי, כן, אבל בעצם הסכנה הכי גדולה זה ביבי, ואנחנו צריכים להילחם בביבי, וזה חבל, זה חבל, כי צריך... צריך רגע לעצור, צריך רגע לעצור, להבין את הסיטואציה, להבין את האירוע. אני גם חושב שזה הדבר היחיד שיכול להחליף את השלטון. כי רק באמת אופוזיציה שתהיה לויאלית לעם, לסיטואציה, למצב שבו אנחנו נמצאים, תוכל להחליף את השלטון, כי כרגע האופוזיציה, לפחות לפיד, אני יודע מה קורה, הם לא מפגינים את הלויאליות הזאת.
שמע, אני אפילו לא יודע איך לתקוף או להתווכח עם הטיעונים הכל כך מופרכים האלה. אז עכשיו האופוזיציה בוגדים, הם לא מתחברים ללויאליות. כן, מרוב שאצלכם אין שנאה, אז הסלוגן שמאלנים בוגדים נולד אצלכם עמוק במעמקי הליכוד. זה ליכוד, זה לא משה מירון. תתבעו אותי. ליכוד, ליכוד.
כן, לחן. אחרי זה הוא תובע אותך, אתה מתבחיין.
הוא שחררות ליברלים. לא, שהתבע אותי על דברים משמעותיים. הוא תובע לאחרונה והפסיד. שטויות. האופציה, אין אופציה להתחבר לטרק היהודי? קודם כל אני יהודי, אני לא צריך להתחבר לשום טרק יהודי, אתה לא עושה לי שום טובה. אבא שלי נולד במשפחה חרדית, סיפרתי לך את זה 1,000 פעמים, והיום זה יום טוב לספר את זה שוב. 6 אחים ואחיות בטבריה, האבא היה חלבן, חסיד בויאן, והאימא הייתה לא יודע מה, הקרת בית, זה היה נהוג אז. לביאה אמיתית, סבתא שלי טובה, חסידת קרלין. כל 6 האחים והאחיות, 3 בנים ו3 בנות, אף אחד לא אגב אמר להם כלום. בתורם, בגיל 12-13, הוריד את הכיפה, ועבר מהחיידר לבית ספר תחכמוני, והתגייס לצבא שקם אז. אגב, הם עלו, זה העלייה ראשונה, הם עלו בדיוק בעליות הדוסיות שאתה מדבר, אבל כדי להקים את המדינה, היה צריך לצאת מהחיידר, ולהיכנס לשדה הקרב. וזה הנצח. אם היינו תלויים רק בכם, אני אומר עכשיו כמטאפורה, ביהודים החרדים שהיו בגטאות באירופה ובמקומות אחרים, לא הייתה קמה בכלל המדינה הזאת. אז עכשיו מה שאתה בעצם אומר זה שספי רחלבסקי צדק, שזה היה כל חלומו של משיח, וכל זה בא רק כדי להחזיר את עם ישראל, כן? אגב, בכוח, כי בסוף, אלינו פה לאנשים כמעט בכוח, וכולי וכולי, וזו התקומה שלנו. אתה מדבר על תופעת הקפלניזם, אתה לא היית בקפלן אפילו פעם אחת, היו שם מיליוני אנשים שאין פטריוטים מהם, שיצגו את התוצר הישראלי, את היצירתיות, פטריוטים שעזבו הכל ובאו להילחם על הדמוקרטיה שלהם. אתה מדבר על שנאה, אינון? שמעת את שלמה קרי יום לפני החזרת הביבסים מדבר על קיבוצניקים מדושני עונג שיוקר המחיה, כאילו לא, הם לא הולכים לסופר. אף אחד לא התקן אותו, קיבוצים זה לא רעיון שמת. סוציאליזם זה רעיון שמת.
הוצאת את דבריו מהקשרם.
לא הוצאתי את דבריו משום הקשרם. שום הקשרם, כנסו לגוגל, תשמעו את כל מה שהוא אמר, יום לפני חזרת הביבסים, יושב ראש הכנסת לא מוכן היום היה לבטל את הישיבות של הכנסת בבוקר, לאפשר לחקים לעמוד לצידי הדרך.
לא, נתן להם חופש החלטה.
בארגנטינה...
קוראים לה, מפלגת העבודה מקיימת את הדיון, רייטן.
בארגנטינה החזיר שני ימי אבל. חבר הכנסת נאור שירי ביקש ממנו בכתב לבטל את הכנסת הבוקר. הוא לא הסכים, חופש. כאילו, אתה יודע, זה לא אסון לאומי. דודי אמסלם דיבר לא, אתמול, שאלו את דודי אמסלם אתמול, למה נתניהו לא ביקר עדיין בניר עוז, הוא אמר, זה לא הזמן לנימוסים והליכות. ומה הקשר בכלל לטרק היהודי? מה, אני באמת, מישהו פה, קודם כל, מה, אתה באמת חושב שהתנפלו על הקיבוצניקים בשבעה באוקטובר? אתה לא מעמוד כאן כמה... נהרגו באופקים ובסדרות ובין לבין ובנובה וכמה דתיים ודתלשים היו בנובה וכמה מתנחלים ויהודים עם כיפה נפלו אחר כך ולפני בגבורה אילאית שאין לתאר אותה בכלל התנפלו על כולנו להתחיל עכשיו ולהגיד הקיבוצניקים בגלל שהם תמכו אגב מי תמכו מה תמכו
לא אמרתי בגלל
אז אני אומר עזוב אל תיקח אישית כלום אני אומר אני שומע רואה את הקולות שומע את המראות אופוזיציה לויאלית לעם ינון אתם לא הסכמתם לקרוא לבנט ראש ממשלה. הוא התנפל על בנט, על כל... הוא הקליט סרטון באנגלית, מוציא את דיבתה של ישראל שהיא לא דמוקרטיה, על חוק הרוגלות, לא, סליחה, על חוק הפייסבוק, שגילד ארדן והילד שקד ביקשו אישור להוריד תוכן הסתה מהפייסבוק, זה היה החוק. אבל הוא פחד שיגעו לו במכונת הרעל. והקפלניזם זה לא תופעה. אפשר לחלוק, אפשר להתווכח על הרפורמה. אני... בעד רפורמה משפטית 20 שנה, מביאים לי את הציטוטים כאילו כדי להראות לי אבל חבר'ה אתם לא צריכים, אני יודע את זה אבל מה שהם ניסו לעשות זה לא רפורמה משפטית, הרי נתניהו עצמו התנגד לכל הדברים האלה, בקולו שנים, עשרות שנים מה שהם ניסו לעשות זה פשוט לבטל את העצמאות של מערכת המשפט כדי שיוכל לשלוט בה ולעשות עיכוב הליכים ונגמר האירוע, אין לנו מרואיינים בשעה הזאת?
לא, אני מקווה שלא לא, 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 אני לא רוצה מרואיינים.
לא, אחד אומר...
לא צריך בתוכנית הזאת מרואיינים.
לא, הייתם צריכים לשמוע שאינון אומר לא, אז וסער אומר בטוקבק, לא, אני דווקא מקווה שכן, סער. היי, אינון, וסער, אינון, את שניכם.
למה?
כי אני...
מה, חפרנו חפור?
א', חפרנו חפור, תאמין, אם היינו עובדים במטרו בתל אביב, הוא כבר היה נוסע, ושתיים, אני באמת מוצף, לא בא לי... אני, תשמע, אני... אני כל הזמן נזכר בקטנטן הזה, בין התשעה חודשים, ובאח שלו בין הארבע. כאילו, מה הם עשו רע? מה הם עשו רע? ובפיראי אדם שיש מולנו, שאתה לא תצליח לנסות לייצר הרושם, כאילו אנחנו לא רוצים שכל החמאס ימות.
זה המלאק, זה בדיוק. שר, איך כתוב על המלאק?
אבל לא הייתי במלאק, אני לא זוכר אותם.
מזנב בנכשלים, אתה מבין? בזקנים, בבן אדם בן 86, בזקן, בילדים, בתינוקות בני 9 חודשים ו4. זה המלאק, זה באישה, זה המלאק.
הם חלאות. הם חלאות המין האנושי.
זה האירוע, זה לרצוח, לרצוח ילד, לרצוח תינוק, לרצוח... עכשיו, מישהו שלח לי, כן? ש-38 ילדים נרצחו בטבח.
53.
לא יודע. בדוק. שלושה בגיל לידה עד שלוש.
53 מתחת לגיל 18.
אוקיי.
יכול להיות שזאת...
20 ילדים התייתמו משני הוריהם, 96 ילדים התייתמו מהורי אחד. אתה מבין?
יש סטטיסטיקה מטורפת, אני כתבתי ביום שישי על המשפחות, כי אנחנו אומרים ביבס... אבל אתה יודע כמה משפחות נמחקו, הנה כותבים לי שדווקא מעניין אותי לשמוע אותנו בלי מרואיינים, נמחקו בצורה או טוטלית, משפחת קוץ נמחקה טוטלית. תחשוב, אבא, אמא, שלושה ילדים, אין.
אני חושב שיש איזה 17 או 19 הורים שאיבדו את הילד היחיד שהיה להם.
טוב, עכשיו הסתבר. כן, כן, כן. תשמע, התכנסו לגוגל, תראו את כל הסטטיסטיקה המטורפת הזאת.
אני לא יודע אם זה מתאים. אתה מכיר את מה שנקרא נאום רומקובסקי בגטו לודג'?
אני, במורפל זה מוכר לי, כן. אני חושב שיותר מתאים זה נאום משה דיין על קבר רועי רוטב.
עכשיו, התוודדתי אתמול, מישהו שלח לי איזה רפרנס לנאום רומקובסקי, הוא היה היודנראט בגטו לודג'. טיפוס מורכב, יש יאמרו שנוי במחלוקת, ששלט ביד רמה בגטו, החשיב עצמו כנשיא, הנפיק בולים על שמו, וכל מיני דברים כאלה. אני מתלבט אם לקרוא את זה, זה פשוט, לא בגלל שאני עושה עכשיו רפרנס לאירוע, למרות שהוא נותן איזושהי פרספקטיבה, אולי נקרא קטע קטן, זה ב-42, 4 בספטמבר 42, הוא אומר להם ככה...
קרון הסופי עוד לא העיץ, כאילו.
הוא אומר להם ככה, הם רוצים טרנספורט, הם רוצים משלוחים, והוא רוצה לתת את הילדים, הוא אומר להם, תנו את הילדים, את הנכשלים, כן, תקשיב. על הגטו ירדה מכה קשה, דורשים ממנו את היקר לא ביוקר, דורשים ממנו את היקר לא ביותר, ילדים ואנשים זקנים. אני לא זכיתי לילד משלי, ולכן את שנותיי הטובות ביותר הקדשתי לילד, הוא אימץ ילד. אני חייתי ונשמתי יחד עם הילד, לא שיערתי מעולם שילדיי שלי יאלצו להגיש את הקורבן למזבח. בימי זקנתי אני נאלץ להושיט את ידי ולהתחנן, אחיי ואחיותיי, תנו לי אותם. אבות ואימהות, תנו לי את ילדיכם, סוגריים, בכי תמרורים, מזעזע בקרב הציבור הנאסף. אתמול במשך היום נתנו לי פקודה לשלוח מעל 20,000 יהודים מן הגטו, ואם לא, ציטוט, נעשה זאת אנחנו. הוא עמדה השאלה, האם היה עלינו לקבל את הדבר ולעשות זאת בעצמנו, או להשאיר זאת לאחרים? אך מכיוון שלא היינו מודרכים על ידי מחשבה כמה יובדו, אלא כמה ניתן להציל, הגענו אנחנו, כלומר אני ומקורבים אליי בעבודה, למסקנה שיהיה הדבר קשה ככל שיהיה, אנו מוכרחים לקבל את ביצוע הגזרה לידינו. אני מוכרח לבצע את הניתוח הקשה השוטה דם. אני מוכרח לקטוע איברים בכדי להציל את הגוף. אני מוכרח ליטול ילדים, ואם לא, עלולים להילקח חס ושלום גם אחרים. סוגריים, יללות איומות. לא יש נחמות אני היום, גם לא באתי להרגיע אתכם היום, אלא לחשוף את כל כאבכם וצערכם. באתי כמו גזלן, לקחת מכם את היקר ביותר ללבכם. ניסיתי בכל כוחותיי לבטל את רוע הגזרה, לאחר שלא ניתן לבטלה. ניסיתי למתן את הגזרה, רק אתמול ציוויתי על רישום של ילדים בני 9. רציתי לפחות להציל את השנתון האחד מגיל 9-10. אבל לא רצו לוותר לי, דבר אחד עלה בידי, להציל את הילדים שמעל גיל 10. תהיה זאת נחמתנו בצערנו הגדול. תכף זה מסתיים. יש לנו בגטו רבים חולי שחפת שימיהם או אולי השבועות שלהם ספורים. איני יודע, אפשר שזוהי תוכנית סתנית ואולי לא. אך אני יכול להתאפק מלהביע אותה. תנו לי את החולים הללו ובמקומם אפשר יהיה להציל בריאים. אני יודע כמה יקר לכל אחד החולה שבביתו, כל שכן אצל היהודים, אולם בשעת גזרה מוכרחים לשקול ולמדוד את מי יש להציל, מי יכול להינצל ואת מי מותר להציל. השכל הישר מחייב שמוכרח להינצל, שניתן להציל והוא בעל סיכויים להינצל, ולא זה שאין אפשרות בלאו הכי להצילו.
אני לא מצליח להבין מה, איך זה קשור לענייננו.
זה לא קשור, אני התוודעתי לנאום הזה אתמול, הוא מאוד זעזע אותי.
הוא נאום מזעזע.
לשפל שהעם היהודי הגיע אליו, ולדילמות המטורפות, שלהבדיל אני אומר, גם היום יש לנו דילמות מאוד מאוד קשות, אנחנו לא בשואה אבל, אבל עדיין הדילמת פה הן מאוד קשות, וזעזע אותי, לא הכרתי את זה, את הפיסת אינפורמציה היסטורית הזאת, של יודנראט שאומר, תביאו לי את הילדים. תביאו לי את הילדים, אתה קולט. תביאו לי, זה פשוט, זה לא יאמן לאן הגענו. העם היהודי, לאן, איפה הוא היה? זהו, לא,
עזור. אני מקווה, שר, אם הקלטתם את זה, אפשר לשדר את זה במקום תוכנית של יום השואה. וזה אגב חזק מאוד. אני לא חושב, זה נשמע לי מוכר כשאמרת, אבל לא הכרתי את הפרטים של הנאום הזה. בוא נאמר שקרו אז באותן שנים אפילו דברים יותר גרועים מהנאום הזה. והיו הרבה יהודים שהסגירו אחד את השני, ושמע, וזה כל האירוע. לא הייתה אז מדינה, לא היה צבא, לא היה חיל אוויר, למרות שכל החבר'ה האלה, המדינה, הצבא, חיל אוויר פחות, אבל כל הגופים שאמורים היו לשמור עלינו בשבעה באוקטובר החזיבו, אבל זה קשל נקודתי. בסוף קמנו כארי, קמנו מהאפר, וכמו שאני אומר, לא צריך להגיד ניצחון מוחלט, פשוט, יצאנו מזה, התאוששנו
וניצחנו. לכן אני מסכים עם זה שאני לא מבטל את מה שאתה אומר לגבי הנשק והמחרישה. אני חושב אגב שבמובן הזה הציונות הדתית היא מודל מרשים. לא כולה, לא זה, אבל פה יש ציבור קדוש, ציבור קדוש שמוסר נפשו באחוזים מטורפים על קידוש השם, על המדינה, עם הנשק ועם התורה, זה מודל מרשים מאוד. עם כל הביקורת שיש לי על הציונות הדתית.
כבוד עצום בנאומי הקודם, אפרופו הקורבנות, שאמרתי לך שלא רק על הקיבוצים הם הסתערו, ממש, אגב, המטרה העיקרית שאליה הם הסתערו והם לא תכננו את זה, זה היה הנובה. שם נהרגו הכי הרבה, 360 ומשהו.
וזה, יש לי משהו להגיד על זה, אבל אני לא אגיד,
אני לא בטוח שאתה צריך. בכל אופן, בשואה, ציפינו שיעזור לנו מלמעלה, וזה לא קרה כל כך, ואני לא אומר את זה כדי להתווכח. והיום אנחנו עוזרים לעצמנו.
לכן אני אומר,
אנחנו צריכים לשכלל את זה,
את העמלק הזה. צריך להשמיד, לגרש את כולם, להשמיד את חמאס, ולא לוותר. תראה אפילו הצעה המצרית עכשיו של ארצות הברית, מדברים על לפרז את עזה, להוריד את הנשק מחמאס. כולם אחרת תהיה גירוש. אפילו הערבים כבר מדברים על לפרק את חמאס מנשק. התקדמנו.
אין ספק ש... תשמע, אני צריך להגיד מילה טובה פה לנודניק בשם צביקה אוזר, שהוא תרחן שנים על גבי שנים על פירוז עזה, אבל אני עזוב צביקה. תראה, לפרק את העמלק הזה ולהשמיד אותו, היה צריך לפני הטבח ולא אחריו. אחריו זה האופציה השנייה הכי טובה.
עם ישראל לא רצה להילחם.
עם ישראל רצה מאוד להילחם, אל תחזור על השקר הזה.
לא רצה להילחם.
רצה מאוד מאוד להילחם, אני, אם תעצבן אותי, אני אשמיע לך עכשיו את כל הקטע הארוך אצל גיא זוהר, שהוא מביא את כל עצמתים.
לא, תשמיע לי איזה סינג של ביבי.
לא, החלטנו שהיום, יש לי, בוא, אל תאתגר אותי, עוד שנייה אתה תשמע ביבי, אל תבוא,
תחזיקו אותי.
היו גם הציבור, גם הפוליטיקה, אפילו התקשורת בגילומי, והכל היה מוכן, וזה גם היה יותר זול. אבל עזוב, זה ויכוח, הוויכוח של אתמול ושל מחר. כן, צריך לדאוג שהם לא... תינטל מהם כל אפשרות להזיק לנו.
לא דיברנו על 8200, על הנאום המרשים של מפקד 8200. שריאל, איך קוראים לו?
יוסי שריאל.
נאום מרשים הוא נתן.
תראה, אני מכיוון שאני מכיר את שריאל, וכמו שאתה יודע, אני עובד על כבר שנים על ספר על 8200, היה יותר יעיל אם במקום נאום מרשים, הוא היה מרים דגל בשישה באוקטובר, כי 8200 הביאה את תוכנית תופן אלקסה, לא פעם אחת, כמה פעמים, בשלמותה. התוכנית הייתה, הבעיה היא שאנחנו היינו טבענו בתוך היוערה של עצמנו, וכל הנאומים עכשיו לא עוזרים לי. יוסי שריאל מתוסכל, כי בגדול, היחידה שלו הביאה את כל האינפורמציה, וקשלה. למה קשלה? כי לא השכילה להרים את הדגל, מה שיואל בן פורט אמר על עצמו ב-73, מפקד 8200 של 73, מר התראה, אגב, תקרא עליו, ניצול שואה הרדקור, שכל חייו היו בצל השואה, ושזה לא יחזור, ובנה 8200 לתפארת, והביא את כל המודיעין ערב יום כיפור, וידע הכל ולא הצליח, והוא יסר את עצמו אחרי המלחמה, למרות שאף אחד לא ישים אותו.
אתה לא מזהה, בדיוק על זה יודע, מה?
רגע, הוא אמר, הייתי צריך לפרוץ עם אוזי ללשכת הרמטכ"ל, וכל כך יסר את עצמו שהוא איבד את שפיותו והושפז. שתבין, פעם הייתה בושה בישראל, למרות כביוגרף של היחידה, הוא באמת לא היה השם. 8200 ניסו, עכשיו הם אפילו לא ניסו, הם הביאו את כל האינפורמציה ולא עשו את הכלום.
תראה.
הנה, נדב ויאל כותב, אפרופו, על זה. יוסי שריאל, קצין מודיעין שאחראי אישית לכישלון המודיעיני הגדול ביותר בתולדות מדינת ישראל. הכישלון לא החל בשבעה באוקטובר, אלא זמן רב לפני כן. נגרם נזק אמיתי ליחידה מפוארת, לכל ביקורת ראוי להזין, אבל הביקורת הזו לא נשמעת כלקיחת אחריות של מי שקשל, אלא זריקת אחריות כאורה. אני לא קיצוני כמו נדב. אני חושב שיוסי שריאל הוא איש מרשים, אני מכיר אותו, פטריוט, הקדיש את חייו למודיעין ולמדינה, אבל הכישלון שלו הוא כישלון מטורף. יש ב-8200 מפקדים לשעבר שחושבים שזה לא רק כישלון מבצעי, אלא רשלנות, עד כדי פלילית.
אוקיי, תשמע, אני לא... אני הייתי מבקרים הגדולים של חמן הרי לפני השבעה באוקטובר, כשאתה היית אומר לי מה אתה עושה, ואתה פוגע, וכל הדבר הזה, כשאמרתי שמוחם לא במקום הנכון, ומתעסקים באקלים, ולהטאבים, ונשים, וכל הדברים האלה. ואתה היית אומר לי זה, אני חושב שהבעיה, הוא מדבר, לא ישבנו כקבוצה וניתחנו מה קרה, אני חושב שהבעיה היא כמו שקרתה אגב לפני 50 שנה, ביום כיפור, גם בשמחת תורה, אנחנו כולנו חיינו בסרט, ואני אומר, אני למרות כל מה שאמרתי, וכשמעתי לך פה תעזרות שלי ותרפת ואונס וירגו אותנו ונשלם, כולנו, ושוב אני אומר לך, לא רצינו להילחם, לא רצינו נפגעים, לא הסכמנו שחיילים יפלו, אתה יכול להגיד לי, כן, אבל במבצע ההוא והיה רצו וכל מיני, בגדול, עם ישראל היה במצב תודעתי, שהוא מוסט מהמציאות, מוסת מהמציאות. אני לוקח את זה גם על עצמי, כן? לוקח את זה גם על כולנו, על כולנו, כולנו, שהיינו בתוך אירוע של בלקאוט, בלקאוט, מי יותר, מי פחות כמובן, אבל חיל המודיעין, עם השטויות שהוא התעסק, הצבא וכל הזה, לא היינו, התודעה, אתה אומר היה הכל, זה מה שאני אומר, התודעה לא הייתה במקום, התודעה, לא, לא, אומרים לך הכל, יש לך את התוכנית, יש לך את המודיעין, יש לך הכל, התודעה לא הייתה במקום הנכון, לא הערכנו, לא ציפינו, לא האמנו, זלזלנו, היינו בסרט. זאת הבעיה, התודעה. הכל מתחיל ונגמר בתודעה.
שמע, קודם כל, אמרת פה צמד מילים שהוא יכול להיות לדעתי, תנסה לרשום את זה כסלוגן שלך, אני לא צוחק, שהוא מגדיר הכי טוב את השבעה באוקטובר. מכל מה שאמרת זה בלקאוט. וכל שאר הדברים שאמרת לא נכונים, ואני אגיד לך למה. המודיעין סיפק את הסחורה. אם אתה חושב שהעיסוק בנשים ולהטב עם כל מה שאתה אומר בהתחממות אקלים, בנושא החברתי, אז היינו אומרים לא לדעת, אבל ידענו. ולכן כל הטיעון הזה נעקר. המודיעין סיפק את הסחורה. אגב, כש-8200 הופכת ליחידה של פריבילגים שמגיעים אליה הרבה יותר אוכלוסיות סביעות, וזה נכון. אז אתם כולכם צורכים ובאים בטענות, וכשמפקד 8200, והוא עשה פה דברים מדהימים, הולך כל הזמן לפריפריה, ומנסה לשלב אותה, ועוסק בזה, אז זה גם לא בסדר. אז יכול להיות שהייתי זורם אם לא בסדר, אם לא הייתה לנו, אם לא היה לנו מידע. היה כל המידע. הבעיה הייתה, כמו שאתה אומר, התודעה, וזה לא שלא רצינו להילחם. אינון, אתה עכשיו בת יענה. היו התראות. אפילו יאיר לפיד שהיה במחנה שבוע לפני, לא שבוע, שלושה שבועות, ליברמן שבוע לפני, היו קריאות כל הזמן, הסקרים, 80% מהציבור, כולם חשבו שצריך לעשות את הדבר הזה. חמאס, אי אפשר לגדל ילדים, 15 שנה, שמרטיבים בגיל 8 במיטה, בגלל שהם חיים תחת השבע שניות או שלוש שניות האלה. ורצינו להילחם ורצינו לפרק את עזה, ואפילו אני רציתי, אפילו, ובסוף מי שהיה בתודעה לא נכונה, זה זה שלא רצה לשמוע את הרמטכ"ל, רצו שלושת ראשי הזרועות לבוא אליו ביחד. רמטכ"ל, ראש מוסד, ראש אמ"ן, ראש שב"כ, סליחה, ארבעה, הוא לא רצה. הוא ידע שאם מגיעים אליך ארבעה, זה לא חסר תקדים אגב, שארבעה אומרים אנחנו רוצים לבוא לא לפי עין עם ראש ממשלה, ארבעתנו, זה אירוע היסטורי, הוא לא רצה. הוא הסתובב בין החופשות עם רעייתו, פעמיים ברמות, פעמיים בפנדה, פעם ברמות, עוד איזה 800 פעם בחוץ לארץ, עם המשקפיים הוורודים, עם הסרטון ההוא, צו תבלו, כשבאמן שולחים לו מכתבים שאנחנו לפני מלחמה רב זירתית, והוא, זה הכסף הקטן.
מה הוא היה צריך
הכסף
לעשות?
הכסף הגדול.
מה הוא היה צריך לעשות?
הוא היה צריך קודם כל לשמוע את האזהרות, ושנית להגיד רבותיי, קודם, תשמע, מה שאריק שרון עשה בחומת מגן, נכנס לאירוע.
מה, להתחיל מלחמה כאילו?
קודם כל, להגיד פעם אחת לראשי השבק, יאללה, תרגו את ראשי החמאס. או להיכנס לאירוע, להגיד, לטלטל אותם.
אתה יודע שאיך קוראים לו, ההוא שהיה ראש השבק, דיסקין אמר לראשי הזרועות, תיזהרו שבנתניהו לא יעשה אירועים כדי להסיט את תשומת הלב.
אבל אני מסביר לך, שהיו התראות, עזוב את עזה, אבל למרות שלפיד גם דיבר על עזה, ואת ליברמן על הגדר של עזה שבוע לפני.
הם אמרו לו שחמאס מורטש, להכניס פועלים.
להשמיע לך את ליברמן שבוע לפני, אתה לא רוצה הרי לשמוע את ליברמן ביום כזה.
אומר, אני רואה שנתניהו ביקש הבוקר דקה דומיה במשפט שלו, שנזכר במי נלחמים, והשופטים לא אישרו לו. כולנו זוכרים, הם אמרו, נמשיך כרגיל.
תקשיב על הקטע, הרי הקטע הוא לא המשפט, הקטע הוא דקת דומייה בכנסת. המשפט שלך הוא באמת לא ממין העניין. הקטע הוא דקת דומייה, הוא מנסה לעשות מזה קרקס. הוא עשה כבר משפט, לצערי הרב המשפט שלו כבר הפך לקרקס.
זה נכון.
יאללה, נו, אתה תיגע לצער מסבלותיו.
לדעתי המדינה הפכה לקרקס.
אוקיי, קרקס מדרנו? נתפשר למדרנו?
שאלה מה התפקיד שלנו בקרקס.
שני הליצנים שמוצאים לפרסומות.
שלום אורית לוי.
שלום וברכה.
אמא לשני חיילים, שניים, שנפצעו במהלך המלחמה.
נכון, אני רק יוסיף שאני אמא לשלושה לוחמים וחתן לוחם, שניים מהם נפצעו, כן.
אוקיי.
זאת אומרת, יש עוד שניים שלא נפצעו.
ברוך השם.
עוד בן וחתן.
ויש עוד אלה שלא לוחמים אולי.
ויש עוד צעירים יותר שעדיין לא לוחמים.
טוב, ספרי לנו מה קרה עם הילדים.
הבן הבכור שלנו, שהיה חייל גולני, נפצע בשביעי לאוקטובר בשמחת תורה, ממש ממש בתחילת הלחימה, במס הארז, ליד זיקים, תוך כדי לחימה נגד המחבלים שחדרו למוצב מהים. בניסי ניסים הוא איתנו, הוא נפצע קשה, בפנים, מכדור של קלץ, כל הסיפור של החילוץ שלו והגעה שלו לבית חולים, קיצור, המון המון ניסים, ברוך השם.
כן, הוא היה אצלי בפטריוטים, הוא נפגע קשה.
נכון, נכון.
בפנים.
כן.
ועדיין כן. רואים את זה, את הפגיעה, סימני הפגיעה.
עדיין רואים, ועדיין אנחנו לפני עוד ניתוח, עוד שבועיים.
העליתי גם בזמנו ברשת את הדברים שהוא אמר כשהוא נפרד מהאנשים במחלקה.
כן, כן.
ואני מציע
כן.
לראות את זה, דברים מאוד מאוד מרגשים, קוראים לו, תעשו חיפוש רחמים אישי.
רחמים אישי לב.
כדאי לראות כן. את הדברים.
אחד הדברים שהוא אמר, שמחלקת השיקום עבורו היא לא מחלקת שיקום, אלא בית גידול, וזה באמת ככה המבט שלנו על, על כל הפציעה ועל כל התקופה, שאנחנו לא מזמינים את זה, אבל אנחנו גדלים מהמציאות הזאת.
כמי שביקרו בשיקום הרבה פעמים, גם אינון וגם אני, וגם שידרנו משם, אנחנו יודעים לאשר שזה בדיוק הקטע, זה ממש בית גידול.
כן, כן, ובאמת אני ככה אמרתי לו עוד כשהוא היה בטיפול נמרץ, שככה הייתי כזה כותלת אותו, אני מככה בחיוך על המורעלות שלו, על הצבא ועל כל מיני. אמרתי לו, עכשיו אני מבינה מה המהות של להיות לוחם, שבאמת גם בסיטואציה כזאת קשה, אתה ממשיך להיות לוחם. ובאמת לא לוותר לעצמו ורק להסתכל קדימה מה היעד הבא ומה המשימה הבאה ובלי להתפנק ובלי להתבחין.
והפצוע השני?
הפצוע השני זה גם הבן השני שלנו שהוא
רב סרן יוד.
רב סרן יוד, כן. אני, הוא נפצע כממפי, אני אתחיל מהסוף, שברוך השם לפני שבועיים הוא חזר ליחידה שלו כסמגד.
איזו יחידה?
יחידה מיוחדת, שהוא לא מרשה לי להגיד את השם שלה.
אוקיי. קרמזי.
מה זה?
מה צבע הקומטה?
קומטה שווה. בקיצור, הוא אחרי כמה חודשים בתוך כדי לחימה באחת השכונות בעזה נפצע. ברוך, חשבו בהתחלה שזה פציעה קשה, וברוך השם, בסופו של דבר, הפציעה הייתה יותר שטחית ממה שחששו בשטח, אבל גם שם הרבה הרבה ניסים ושיקום, ואחרי שבעה חודשים, כמו שאמרתי, הוא סיים את השיקום שלו.
שבעה חודשים שיקום?
חלק באשפוז וחלק שיקום יום, כן.
זה השטחי.
זה השטחי?
זה השטחי, זה הקל, כן.
וואו, מה, איפה הוא נפגע?
הוא קיבל הרבה רסיסים בראש, סביב העין.
מה קרה שם?
RPG.
RPG למבנה או לרכב?
לכלי שהם, כן.
וואו. וואו. טוב, אז, איך, אז מה, מה יש לך להגיד לעם ישראל? כאימא לשני פצועים, עם כל השטחיות הזאת, זה נשמע בכל זאת פציעות אחד מאוד קשה, השני שבעה חודשים בשיקום. מה יש לך להגיד לעם ישראל?
מה יש לי להגיד לעם ישראל? קודם כל, יש לי להגיד, אני חושבת להגיד לקדוש ברוך הוא תודה, שהבנים שלנו איתנו עם כל האתגרים, זה היה יכול להיגמר אחרת. ואני חושב שיש לי גם להגיד לעם ישראל תודה. אני ממש ככה מקבלת מהשנייה מהשנייה של הפציעה הראשונה, חיבוק מאוד גדול בכל דרך אפשרית, המון 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 כוח, מבישולים ועד מכתבים,
זה לא יאמן,
המון תודה.
זה לא יאמן שהדבר הראשון שיש לך להגיד לעם ישראל, אחרי ששני ילדים שלך נפצעו, זה תודה.
אני חייבת באמת לשתף שאני מרגישה שמעם ישראל יש לי את הכוח. זה בעצם מה שנותן את המשמעות לפציעה. הבנים שלי הלכו להילחם, לא בשביל איזה מטרה פרטית.
אני רוצה עוד שנספיק, ברשותך אורית. את דיברת איתי על הנושא של שידוחים, נכון?
נכון, נכון.
אני נזכר, כן. בסדר, אז בואי תדברי על זה.
ככה טיפונת רקע.
את מחפשת קלות לילדים?
כן. הם יארגו אותי שאני, שאימא מתערבת להם.
מה זה יארגו אותך? שום שיקום לא יעזור במקרה הזה, לדעתי.
כן. עכשיו אני לא זכרתי, זה היה לפני כמה ימים, ביקשה ממני לפרסם ברשת את הפרויקט שידוחים. מה את רוצה להגיד בעניין הזה?
אז אנחנו ככה, יש לנו קבוצה של אימהות של פצועים שמשתפות אחת את השנייה באתגר של הפציעה, ובאחד הימים שיתפנו גם בנושא של מציאת זוגיות דווקא אחרי הפציעה, שאם זה הופך להיות יותר מורכב וכזה, ואז מתוך השיח עלה ככה משפט זכות למי שתתחתן איתם. וזה גם הפך להיות...
יאללה, תמכרי לנו אותם, הם חתיכים?
ברור.
מה צריך? מה הדרישות?
מה הדרישות? אנחנו בעצם, אני באמת חייבת להגיד שאני לא חושבת רק על הבנים הפרטיים שלי, אלא על כל הפצועים שמחפשים זוגיות. חברנו גם לנשות מקצוע בתחום הזוגיות שככה
אשכרה.
עושות בהתנדבות.
זה בעצם שידוחים לפצועי צהל.
כן, כן.
איך מגיעים שידוחים. אליכם?
חתונמי בשיקום.
סוג של. החסות שיש את אתר הבאר, שזה אתר של היכרויות, יש, אנחנו ככה תחת ה... כותרת שלהם, אפשר למצוא הבאר. גם בפייסק, הבאר, למיזם קוראים חיבורי ברזל, נלחמים ואוהבים, כל מי שככה, יש קישור של שאלון לפצועים, יש קישור של שאלון לנשים, okay. ויושבות מאחורי הקלעים יושבות נשות מקצוע, שעושות החיבורים.
אוקיי,
okay. ואשכרה חתונמי.
אז קרה חתונמי, ואנחנו ביחד ננצח, ביחד גם
בבנייה
של
משפחות שלכות
ואוהבות. אנחנו הולכים על הביחד, כן, לגמרי.
אורית לוי, קודם כל תודה על כל מה שנתתם ונותנים לעם ישראל. ודרישת שלום לרחמים ישי.
זו זכות שלנו, אני אמסור, תודה.
וליהוד.
כל שידוך שיצא מהשיחה הזו, אינון ואני רוצים אחוזים.
שליש בגן עדן.
מה? פשוט תבואו, תרקדו איתנו בחתונות. זה הכי שווה.
תודה רבה.
אז תודה, תודה רבה על כל מה שאתם עושים למענו ישראל. ובעזרת השם, כל טוב.
כל טוב. טוב, בואו נסיים עם משהו משיר השירים. השבעתי אתכם, בנות ירושלים, אם תמצאו את דודי, מה תגידו לו? שחולת אהבה אני.
וזה לא דודי אמסלם.
השבעתי אתכם, השבעתי אתכם בנות ירושלים, אם תמצאו את דודי, מה תגידו, מה תגידו לו?
זאת יובל דיין.
השבעתי, השבעתי אתכם, השבעתי אתכם בנות ירושלים. אם תמצאו דודי, מה תגידו, מה תגידו לו, שחולת אהבה אני, שחולת אהבה אני. אוי, מה תגידו, מה תגידו לו, שחולת אהבה אני. אוי, מה תגידו, מה תגידו לו, שחולת אהבה אני. אוי, מה תגידו, מה תגידו לו, שחולת אהבה אני. אוי, מה תגידו, מה תגידו לו, שחולת אהבה.
פלסנר ויואב כהן שערכו והפיקו, לטל אשל, סתיו קורנס ואיציק אהרון שהיו אחרים על השידור. תודה לאופיר מור יוסף, אופיר מור יוסף וליאור פוזניאק אחרים על השידור ברדיו כל רגע, ולאורחים בדיגיטל ראות מתיקי האורגון, אחיה גלוק ואורי דבש. תודה לך בן כספית,
להתראות, תודה,
יהיה לכם יום טוב, ניפגש שבוע הבא בעזרת השם.
תגידו, מה תגידו לו, שחולת אהבה.